אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN.
בסדר, תשמע, לא היינו הרבה זמן.
נכון, אבל אתה מריח? יש ריח של בחירות.
זהו, אתה מריח.
כן. אתה לא מריח?
אני פשוט התחלתי לפקפק.
לא אומרים שהמריח הוא המסריח.
כן, התחלתי לפקפק קצת בחוש הריח שלי, כי על אף שלא הרגשתי בתחילת המלחמה שנתניהו התפטר, אבל אני לא מצליח לאחוז בטיימינג שאני רואה לבחירות הקרובות.
אני גם לא אוחז בטיימינג, אני אוחז בדבר אחר לגמרי.
אוקיי.
אני גם חולק על נקודת ההנחה שאומרת שהבחירות יהיו סביב בוודאות חוק הגיוס כי אפשר לצלוח אותו, בוודאות קבינט שאי אפשר, כאילו, זה לא יהיה סביב סוגיה, כאילו, בסוף תהיה איזה סוגיה, אבל אתה יודע, זה כמו החמץ בבית חולים, כאילו, אף אחד לא...
לא רצנו על זה בבחירות.
הממשלה לא פורקה סביב סוגיית החמץ.
כן, ואף אחד לא רץ על זה בבחירות.
אז, וגם הפעם, הסיבה שאני מריח בחירות היא כי... כי לפעמים בפוליטיקה נוצרת מעין דינמיקה שברגע שמתחיל הריח הזה של הבחירות, אז כולם צריכים לחדד את העמדות שלהם. כאילו, ברגע שגדעון סער מתפצל ומקים מפלגה, זה אקט של בחירות. זה לא אקט עכשיו לשלוש שנים לשבת במפלגה, נכון? ואז הוא דורש להיות בקבינט מלחמה, ואז סמוטריץ' ובן גביר מחדדים עמדות שאם הוא מצטרף לקבינט גם הם, ואפילו מתחילים לדרוש בעצמם, ועלולים לאיים בקרוב בעצמם שאם הם לא ייכנסו, ויש את חוק הגיוס שאני מעריך שגם ידרוש איזשהו התכנסות לעמדות מסוימות, בין אם גלנט או גנץ, או דמויות כאלה שלא יוכלו לשאת כביכול, כי אתה יודע, עוד פעם, כי אתה צריך להתכנס תוך עמדות, אתה רואה אפילו בחוק הרבנים, שחברי כנסת מהליכוד, היו...
ממש סיכלו את החוק. סיכלו את הצבא.
כי כולם כרגע מנסים במידת מה להתכנס לתוך עמדות קצת יותר רדיקליות, כי הם מרגישים שיש בחירות. הרי כשיש לך 3-4 שנים לעבוד, אז אתה אומר, טוב, עכשיו הציבור קצת יחס עליי, לקראת הסוף, המעשים הטובים יהיו בסדר. וכשאתה מרגיש שאתה צריך עוד כמה חודשים לבוא לבוחר, אז אתה לא לוקח סיכונים ואתה מחדד את העמדות שלך. וככל שאנחנו מעריכים את הריח של הבחירות ומבינים, אנחנו רואים את חידוד העמדות, זה פשוט דינמיקה שהיא מובילה לזה שאנחנו, שמישהו יחדד פה ומישהו ייתן עוד לחיצה שם, ועוד מישהו יעביר איזה חוק שהשני לא יכול לעמוד בו, וזה פשוט התפרק כזה. אני לא יודע מתי, אני לא יודע סביב מה, אבל יש ריח.
כן, בהחלט יש את הריחות האלה שככה מספרים, מדברים על בחירות. מה שכן, אני תוהה למי יש את האינטרס כרגע לצאת לבחירות. אנחנו שוב פה נמצאים בסוגיה הזאת של גנץ נתניהו על פירוק הממשלה, ושם לדעתי המעגל עוד לא נסגר. זאת אומרת, נתניהו מבין שגנץ לא ירצה לצאת, גנץ מבין שנתניהו מבין שהוא לא רוצה לצאת, וזה נמצא באיזשהו הולד כזה שהוא מאפשר את תחזוקת הממשלה נכון לכרגע. אגב, למי שיש כן אינטרס לצאת לבחירות כרגע, זה לאיתמר בן גביר, שמתוך הקואליציה מאוד מאוד מתחזק וכאילו עושה מין אופוזיציה כזאת. נראה לי שטיימינג לבחירות בשבילו זה אחלה, נראה לי שבשביל כמובן גנץ זה אחלה, אבל תלוי בדרך היציאה שלו מהממשלה. ושר עכשיו ממצב את עצמו כבן אדם שיכול לצאת מהקואליציה באופן די הגיוני ולא לספוג מזה את ההשלכות הציבוריות שנגיד גנץ היה סובל מזה, ולהיות קואליציה מימין לממשלה קצת בדומה, אופוזיציה לימין, מימין לממשלה קצת כמו ליברמן, ואז באמת לייצר נקודת פתיחה מאוד מאוד טובה לבחירות. אז כן, הקלפים מתחילים ככה להתערבב.
כן, בדיוק, יש ערבוב קלפים. אני חייב להגיד לך, אחד הפרקים האהובים עליי בתולדות פולישוק, סדרת הקלט הפוליטית, היא שאמרתי לך גם לצפות בו. זה פרק שבו המפלגה הכאילו חילונית ליברלית שמדמה נגיד את שינוי, מבינה שהיא יורדת בסקרים, והחרדים מבינים שהם יורדים בסקרים, ואז אומרים, טוב, אנחנו נייצר מעין משבר קואליציוני פייק.
ראינו אותו. ראינו אותו פה ביחד במשרד.
וואל, כל הכבוד לי.
כל הכבוד.
הם יוצרים מעין משבר קואליציוני פייק, שהוא אומר, לא, אני אפרוש, אם תעשו ככה, והשני אומר, אם אתם תעשו ככה, אני אפרוש, וכל המשבר כאילו הוא מתואם לחלוטין, ואז יום אחד הם מתעוררים בבוקר, והם מגלים שראש הממשלה פיזר את הקואליציה. ואומרים לו, מה קרה? אז הוא אומר, פיזרתי לפני ששניכם תפרשו. כי כאילו, הוא אומר, לא רציתי שאף צד אחר יפרק, העדפתי לפרק בעצמי. וזה, אבל זה קצת זה, כאילו בסוף יש דינמיקה שאחד אולי זה יותר טוב לו והשני עושה איזה שריר למשהו וזה פשוט כזה נפרם.
כן, הדבר היחיד,
עכשיו, שנייה לפני, אני רוצה להגיד לך, נגיד דיברת עכשיו על שר. שר יצר איזה מהלך שאפשר להרחיב עליו, אבל הוא מאוד נוח במיצוב עצמי לקראת יוסי כהן, לקראת נפתלי בנט,
כן.
לקראת איזה איחוד הבא, לסמן את עצמו בתור באמת המפלגת ימין הזאת, ואתה צודק שיש לו גם את ליברמן בזירה הזאת, וראינו שלבד הוא כרגע 5-6 בסקרים. הדבר הכי גרוע מבחינתו, הוא עכשיו להתייבש בפוזיציה הזאת כמה שנים.
נכון.
כלומר, אני לא חושב שזה נוח לו, הוא עכשיו מיצב מהלך לקראת בחירות. אם פתאום...
כן, אבל אני מניח שהוא רואה במהלך הפרישה שלו מהקואליציה כאיזה קטליזטור להתחיל להניע את האירועים
נכון?
האלה. ואני חושב שזה לא ניתוח מוטעה במיוחד.
לא, בהחלט לא, אבל אני רק אומר, הוא... זאת אומרת, הוא עכשיו בוודאי יש לו אינטרס לבחירות, וגנץ מצד שני קצת נתפס פה לא מוכן, ועכשיו גם לגנץ יש איזושהי סיטואציה שבה יהיה לו יותר קשה להישמר בפנים, הוא א' עם פחות אנשים, וב' יהיה עוד איזה משהו שמאתגר את ההישארות שלו, כאילו...
אז אני בהקשר של גנץ אני רוצה להגיד לך שזה דבר די מדהים, כי מאז שהוא הצטרף לפוליטיקה, הוא פשוט לא מצליח לנהל את האנשים שלו. יש לו קצת את תסמונת הנפתלי בנט, שהוא מכניס כל מיני אנשים למפלגה איתו, ואז זה מתפרק לו בדרך, והוא כל כך רץ קדימה שהוא לא מסתכל אחורה. אז במקרה של גנץ, עם כל השילובים ועם כל הייחודים, כחול לבן, פה, שם, זה, 5,000 דברים, אבל בסוף, 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 את הדבק שמחזיק, המנהיגות הזאת, הוא לא מצליח לייצר אותה. עכשיו, כשזה היה בשנה הראשונה, בשנתיים הראשונות, שהוא טירון פוליטי, וכשזה... זה עוד מתקבל, שהוא נגיד במרכאות נועל על ידי יועציו, זה עוד איך שהוא מתקבל. אבל היום, כשאתה כבר נכנסת פעם אחת לקואליציה של נתניהו, אתה כבר למות קרבות, אתה כבר הרבה זמן, אתה מכיר את הנפשות הפועלות, לתת לדבר כזה, למהלך של שר, שבו הוא מתבשל כבר תקופה, להפתיע אותך, זה פלטה פוליטית מאוד מאוד גדולה שלו, וזה נקודת החולשה של בני גנץ. הוא לא טוב בפוליטיקה הפנימית, הוא מאוד מאוד טוב ביחס החיצוני שלו לאזרחי ישראל, מאוד מאוד מתקשה בניהול הפנימי של המפלגה שלו.
אני רוצה לחלוק עליך.
בבקשה, דבר אליי.
גדעון סער הוא לא המפלגה הפנימית שלו, לא היה לו מרד פנים מפלגתי. גדעון סער הוא איזשהו איכות טכני שהם עשו לו בחירות, שאפשר להגיד אם הוכח את עצמו, לא, אגב בעיניי כן, בעיניי הוא נתן לגנץ את הסמן שגנץ היה צריך ורוצה דאז, ועד עכשיו, בכניסה שלו עם חוסן לישראל כחול לבן לתוך הקואליציה שהוא התפצל מלפיד, הוא הצליח לשמור על אנשיו די יפה, כלומר, מי שהיה איתו נכנס איתו, נכון, אנחנו זוכרים את ליל החניונים ואת הפרישות שהיו שם.
היו פלטות.
אבל בסוף, תסתכל, מי שאז היה יציב איתו, עדיין איתו, זאת אומרת, הוא עשה מאוד בשכל, שדמויות כמו פנינה תמנו שטה ואחרים, שהיו מאוד קרובים אליו וצמודים אליו, אז הוא השאיר בתור הבכירים היום.
כן.
כלומר, הוא לא אמר טוב, אבל אתם דמויות אולי פחות מוכרות, אני אביא אנשים יותר מוכרים לפניכם. לא, הוא אמר, זה האנשים הנאמנים והוא השאיר אותם. אייזנקוט, שיכול לעשות עכשיו מהלך לרשות הממשלה,
לגמרי.
חד משמעית, עדיין מאחורי גנץ, ניכר.
וגם שם.
אני כן חושב שבמידה מסוימת גנץ כן מצליח לשמור על מה שיש אצלו, על אף שזה לא פשוט בפוזיציה שהוא נמצא. וגדעון סער תמיד היה שחקן חופשי. כאילו, אנחנו פה עשינו סקר.
נכון,
כמה,
נכון,
לפני,
נכון.
חודש וחצי, חודשיים לדעתי, כמה שר שווה לבד, ודיברנו על זה ששר הולך להתפצל, ובדקנו אותו אגב עם בנט, עשינו את כל הדבר.
נכון, נכון, לגמרי, אבל אני רק אומר שזה דבר שחוזר על עצמו, ולא רק...
אני חושב שזה הפתיע את גנץ, אני חושב שהעיתוי הפתיע את גנץ. גנץ לא ידע שזה עומד לקרות, אבל הוא ידע שזה יקרה.
בוא נגיד ככה, מערכת הביטחון התריעה על איום ביטחוני, אבל את השביעי לעשירי לא ראתה. אני כן חושב שבכל זאת יש לו בעיה עם שותפות פוליטית, זה לא פעם ראשונה, זה קורה לו המון המון פעמים, אגב זה קרה לו בדברים קטנים, כן? אני לא מדבר איתך על יאיר וזה, גבי אשכנזי, אוקיי? סתם, בן אדם שהיה יכול להיות עד היום בכיר במפלגתו, בן אדם שלכל הדעות מאוד מאוד מוערך, ותורם לו פוליטיקה ישראלית, הוא איבד אותו אי שם בדרך, והוא נעלם לגמרי, וזה בן אדם, זה באמת, באמת נכס אלקטורלי. אשכנזי הוא, בחנו את זה לדעתי בעבר, או מישהו בחן את זה, וזה היה אחד האנשים שהכי מצליחים להעביר בין המחנות, כי יש לו מין פרופיל מאוד מאוד מעניין. בכל אופן, אני רואה פה איזושהי בעיה, אני מעניין לראות, ואני לא יודע לחזות אם זה יקרה או לא, מעניין לראות איך הוא יצליח לתחזק ממשלה בראשותו, איך אתה מנווט בין כל השותפים, כי אני כן מזהה פה איזושהי בעיה בניהול פנימי. לפחות מהאירועים האלה שקורים.
אני לא מזהה את זה.
אתה לא מזהה את זה. בסדר גמור. טוב, אז זה היה קצת על בני גנץ. עכשיו, אתה מבין, אני כתבתי נושאים, זה לא היה בנושאים. אז אנחנו תמיד כותבים נושאים, אנחנו תמיד לא...
מזל שכתבת נושאים.
כן. יש פה משהו שרצינו לדבר עליו.
אבל אתה רצית לדבר על שר.
כן, אבל נראה לי דיברנו איתו, דיברנו עליו עכשיו.
לא היה לך עוד איזה משהו.
אין לי איזה טייק חדשני.
הבנתי.
די מה שאתה אמרת.
אוקיי.
טוב, אני רוצה שנדבר קצת על מאבקים ציבוריים שמתרחשים כרגע בחברה הישראלית. יש כמה. בוא נתחיל עם מאבק משפחות החטופים, שקצת גבה ככה בחודש האחרון.
כן, גבה מאוד. תראה, כשאתה, לא נדבר רגע, נשים שני את הציבורים בצד, נדבר רגע, נגיד את המנהל חברה מסחרית, אוקיי? אם יש הצלחה, יש עלייה של המניה, אתה אומר, אתה בודק את זה בגרף פשוט, אתה רואה את הגרף עולה, אתה אומר, המנכ״ל עושה עבודה טובה, נכון, העובדים עושים עבודה טובה, הצוות עובד טוב, כל הכבוד, בוא נוסעים לכולם. אם אתה רואה גרף של ירידה, ומחירות לא טובות, וצניחה בורסאית, אז אתה אומר לעצמך, טוב, צריך לתקן פה משהו, משהו פה לא עובד. זה נראה לי האמת הפשוטה, הברורה מכולן, לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר על זה. עכשיו, כשאתה מגיע לסוגיית משפחות החטופים, אתה בעצם רואה כמה לפעמים הסוגיה הציבורית שונה מהסוגיה המסחרית, ולא כי היא צריכה להיות שונה, אלא כי אפשר, כי בסוף פה אתה מתעסק בבני אדם שהם יותר קלי השפעה לצורך העניין. כי אם נבחן רגע את קמפיין החטופים, כן, אני הסתכלתי על סקר, אני מקריא את הנתונים כדי להיות מדויק, שעשה מכון אגם של נמרוד ניר, הוא בדק ב-12 לאוקטובר, אוקיי, 5 ימים אחרי המתקפה, כמה אנשים חושבים שצריך לבצע ויתורים כואבים כדי להחזיר את החטופים? התשובה הזו הייתה 20%, אוקיי? 20% מהציבור חשב שצריך לבצע ויתורים, כולל כאילו תמורת מחבלים וכולי. ב-25 לפברואר, אחרי קמפיין מאוד מאוד מאומץ, 61% חשבו שצריך לעשות את הוויתורים האלה.
עלייה מטורפת.
זאת אומרת, זה עלייה שכל קמפיין, כל קמפיינר, זה גרף שהוא מאוד מובהק. קשה להתווכח עליו. עכשיו, אותו סקר, אני לא ניכנס עכשיו לכל הנתונים, אבל הוא בדק הרבה מאוד נתונים, כמו האם אתה תתמוך בשחרור מחבלים, תמורת החטופים, מה מטרות המלחמה בעיניך, החזרת החטופים ומיתות חמאס וכולי. אתה רואה שבכל דבר, נושא החטופים הוא בעלייה מאוד מאוד מסיבית. עכשיו, אפשר לדבר על האם זה כוחה של, לא יודע,
דינמיקה.
דינמיקה, או כי התרגלנו למלחמה, ועכשיו, זה לא משנה. מה שמשנה עובדתית זה שהקמפיין במדדים האובייקטיביים עבד בצורה הכי גבוהה שקמפיין יכול לעבוד. מזה שאין לך רוב בציבור, לזה שיש לך רוב עצום בציבור. עצום. כי זה לא 61 מול 39, זה 61 מול הרבה אינני יודע, ומעט מאוד אנשים, לדעתי 10% שמתנגד לעסקה. לכל עסקה. זה באמת ניצחון ענק לקמפיין הזה, ולמרות זאת, מי שהוביל את הקמפיין מצא את עצמו בחוץ, רונן צור, בתוך איזה לחץ מאוד 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 מסיבי שהיה, זאת אומרת, הוא פרש, אבל היה איזה לחץ מאוד מאוד מסיבי של כל מיני תדרוכים ופרשנויות, שהוא מתעסק בעצמו, שהוא מסוכסך עם נתניהו ומשליך את זה על הקמפיין. זו רכילות שאולי שווה לעסוק בה אם הקמפיין לא עובד. אם אתה רואה שהוא מזיק, שהקמפיין שלו מזיק למשפחות. עכשיו, אם אתה בוחן את הקמפיין, ואתה רואה, הקמפיין לא עובד, הוא מביא תוצאות לא טובות. סבבה, אז בוא נדבר למה הקמפיין מביא תוצאות לא טובות, אולי הקמפיינר עושה עבודה לא טובה. עובדתית, הקמפיינר עשה עבודה טובה, מאוד, הכי טובה שאפשר בעיניי, להביא, זה פשוט אובייקטיבית מדד, שאפשר למדוד על פיו. ואגב, עובדתית כבר היה עסקה אחת, ואנחנו כבר מדברים על עוד אחת. והאקו צ'יימבר הזה שאנחנו תמיד מדברים עליו בקמפיינים, הנה סיימנו עכשיו בחירות מקומיות, וראינו את זה בכל בחירות. המועמדים, האנשים שחיים את זה, חיים רק את זה. מדברים איתם על זה, המשפחה שלהם, הפיד שלהם, האלגוריתם עובד בצורה טוויטר, אינסטגרם ופייסבוק, עובד בצורה שבה הם רואים רק מה שמעניין אותם, ולכן הם רואים רק את זה, הם חושבים שכל העולם עסוק בזה, הם חושבים שמה שהם שומעים כל העולם שומע, ולכן מאוד קל לייצר להם אקו צ'יימבר מחשבתי שאומר, אוקיי, יש פה בעיה מסוימת. בציבור הישראלי, אנשים לא יודעים, לא נכנסו לאם רונן צור מסוכסך, עם נתניהו או לא, זה... הם ראו את קמפיין החטופים, והם אהבו את קמפיין החטופים. והשיפטים הרבים מאוד שהיו בחודש האחרון, מהרגע שרונן עזב, ואחריו עזב גם חיים רובינשטיין דובר המתה, ונכנס אסטרטג אחר שהיה הרבה יותר פרו נתניהו בתפיסה שלו, כי חשבו שזה ירגיע להם את השטח, אבל גם הוא עזב השבוע. ואתה יודע, המשפחות חטופים, הדבר האחרון שהייתי מציע להם זה שיהיה שקט אצלם. נכון, העובדה שרונן עזב תסייע מאוד לזה שיתקיפו אותם פחות ושיהיה אצלם שקט. האם שקט זה מה שהם צריכים? חד משמעית לא. נתתי נאום נורא ארוך.
תשמע, אין לי מה להוסיף. מסכים עם כל מילה. ועובדתי, תשמע, אני חושב שאפילו הצופה, תראה, אנחנו הרי עוסקים בזה, אז העבודה של מטה החטופים זה היה משהו מאוד מאוד מרשים לראות.
מאוד מרשים.
הדרך שבה הם עלו לסדר היום, הדרך שבה כל יום הם המציאו משהו חדש, זה דברים שאנחנו מנסים ועושים פה במשרד, וזה כיף לראות כאילו קמפיין כזה שמצליח ומאגד, ואגב, תוך איזושהי, כאילו, אתה יודע, בתוך המשפחות יש עדיין חילוקי דעות פנימיים, זה לא היה ניכר בקמפיין הזה בהתחלתו בכלל, זאת אומרת, כולם היו מין מאוחדים כזה וביחד, ולאט לאט, ככל שהקמפיין נגד רונן עצמו התגבר, ככה גם הקמפיין נגד המשפחות התגבר, והכל התפורר שם. מה עושים מפה? אני באמת באמת לא יודע, כי החודש האחרון, העבודה של המטה, הייתה באמת באמת לא טובה, ופשוט לא שומעים אותם יותר. הם נעלמו מהשיח הציבורי.
כן. טוב.
בסדר. טוב, זה היה המאבק ציבורי אחד. בוא נדבר על המאבק הציבורי השני, המקביל, המאבק נגד הממשלה, שקצת מתחיל לחזור, הפגנות בקפלן, וכולי וכולי.
מה יש לך להגיד על זה? כן, דיברתי עכשיו הרבה.
אז אני רוצה להגיד לך קודם כל, יש איזשהו טיעון שלאחרונה עולה ואומר שהמחאות נגד נתניהו מחזקות אותו. הן גורמות לו להיות יותר חזק, הן מאגדות את הציבור מאחוריו וכו' וכו'. אני לא מתחבר לטיעון הזה, אתה יודע?
כי זו האשמת קורבן.
זה א', וב', אני חושב שאין באמת.
ברור שאין באמת.
אני חושב שאין באמת מסיבה אחת. תראה, אם האנשים האלה שמתלוננים שהקמפיינים האלה הם אלה שהחזירו את הקהל של נתניהו לנתניהו, פשוט לא מבינים את הקהל הזה. אני חושב שהקהל שמצביע לנתניהו ואומר שבוע אחרי המלחמה שזהו, נתניהו גמר ואז חוזר אליו, יחזור אליו לא משנה מה. הוא לא יחזור אליו רק בגלל שיש אתה ראש אתה השם, הוא היה חוזר אליו גם כי בני גנץ נפגש עם המאוהבת שלו באיראן, וגם כי גדעון סער עשה משהו ב-2014, הוא היה מוצא סיבה לחזור לנתניהו לא משנה מה, כי זה הכוח המיסטי של נתניהו עליהם. הם מחפשים רק את הסיבה הזאת, לבוא ולחזור הביתה. זה הסיפור של הציבור הזה, וזה בסדר גמור. זה, ככה הציבור הזה מתנהל.
כמה מנדטים שווים מה שאתה מתאר כאן בעיניך?
זה אני לא יודע, אני מעריך שבאזור מה שיש היום בסקרים, פלוס אולי עוד 4-5 מנדטים. לא יודע. אימור, בלי זה.
Okay.
עכשיו, על הציבור הזה זה לא המלחמה, כי הציבור הזה בכל מקרה חוזר הביתה. הציבור הזה בכל מקרה יצביע ליכוד. השאלה היא, שתי שאלות. אחת, כמה מהציבור הזה שחוזר הביתה יצא להצביע? ושתיים, כמה מהציבור שמתנדנד יחליט לא להצביע לנתניהו? ובשביל זה צריך שהשיח הציבורי לא יישאר ריק לטענות של נתניהו. כי הטענות של נתניהו הן ברורות, אתה יודע, כל הקמפיין שהוא עשה. עכשיו, עוד מעט אנחנו נדבר ספציפית על הקמפיין. להשאיר את המגרש ריק זו לא אופציה. צריך להיות איזשהו דיון ציבורי גם סביב נתניהו, כדי לא לתת לו את המגרש הריק לנהל את הקמפיין שלו לבד. כי כשנתניהו מנהל את הקמפיין לבד, הוא עושה בלגנים, והוא מחזיר, וזה בעיה. אז ברור שהאנשים שרואים את אתה הראש ואתה השם, ואומרים לעצמם, אוקיי, כולם נגד נתניהו, אז דווקא אני אצביע נתניהו, הם אנשים שהיו מצביעים לנתניהו בכל אופן. אז האנשים שרואים את הביקורת הזאת, ואיכשהו זה כואב להם בלב, אל תדאגו, זה לא מה שהחזיר אותם להצביע נתניהו. עכשיו בוא נדבר ספציפית על הקמפיין עצמו, כי לדעתי לשנינו יש השגות עליו.
אוקיי.
אתה הראש, אתה השם, דבר.
לא, אז קודם כל, שנייה, אני אתחבר לסוף דבריך. אני לא חושב שנתניהו, אני לא חושב אגב שנתניהו מפעיל איזה כוח מיסטי, כן? אני חושב שפשוט יש במדינה איזשהו מחנה פוליטי, אפשר להתווכח על גודלו, שפשוט נתניהו מוביל אותו. הוא הראש היחיד שיש לו כרגע. זה מחנה שהוא לא 64 מנדטים, הוא הרבה יותר קטן, הוא בסך התוצאות שלו בבחירות 64 מנדטים, כי יש הרבה אנשים שמצביעים ליכוד וכו, ונדבר על זה תכף, שאפשר להוציא משם, ויש אנשים שפשוט אי אפשר להוציא משם, כי זה המחנה שלהם, by definition, נקרא לזה הביביזם. אבל אני חושב שבסופו של דבר, קמפיין חייב להיות, כי נתניהו נמצא בקמפיין כל הזמן. נתניהו במלחמה, כנס נסיבות העיתונאים ונכנס בעיתונאים, והניצחון המוחלט זה קמפיין. ותדרוכים ועודות פומביות, אגב, נגד גנץ זה קמפיין.
נגד הצבא?
נתניהו בקמפיין all over, כל הזמן. עכשיו, חייב להיות איזשהו קמפיין שאומר שנתניהו חייב ללכת. צריך להפסיק עם הפחדנות הזאת, שאומרת, לא, 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 רק אל תעשו קמפיין. די, יהיה קמפיין.
אגב, זה פחדנות, סליחה שאני קוטע אותך, זה פחדנות שהיא קצת מניפולטיבית, כי האנשים האלה שהם אומרים לך, אל תעשה קמפיין, הם מציבים בך שתי בחירות נוראיות. הראשונה, אל תעשה קמפיין כי זה יגרום לנו להצביע לנתניהו, והשנייה, אל תעשה קמפיין ותן לנתניהו לשכנע אותנו להצביע לנתניהו.
בדיוק.
כאילו, מה זה הדבר הזה? זה איזה שטויות.
לא, לא.
בבקשה.
ברור, עכשיו, צריך להיות קמפיין. עכשיו, השאלה היא מה הקמפיין? אני חושב שהקמפיין הנוכחי מפספס בשני דברים מאוד מהותיים. הדבר הראשון שהוא מפספס, אני דווקא אתחיל מהסוף, רציתי להשאיר את זה לאחרי זה, אבל זה דווקא מתחבר לי לדברים שלך. אני לא חושב, זה אנשים שהם לא בתוך נכון, אמרתי, יש אנשים שמצביעים לנתניהו, כי פשוט ראש המחנה שלהם, ויש עוד מנדטים שמצביעים ליכוד, אבל הם יותר גמישים בעיניי. לדעתי, הסוגיות, אנחנו לצורך העניין ראינו את זה בגיוס, שיש שם ספליט. 50% ממצביעי הליכוד חושבים שצריך, תומכים כאילו בגיוס חרדים. ראינו את זה עכשיו בבחירות המקומיות בהרבה מאוד קמפיינים שעשינו במקומי, סוגיות לדוגמה כמו תחבורה ציבורית בשבת, הן סוגיות שאנחנו בהחלט ראינו את זה במקומי, שאנשים שמצביעים לרוב ימין אומרים, תחבור, ובמקומי נוח להם לזוז עם ההצבעה הזאת שמאלה, כי הם יודעים שאין לזה השפעה מדינית.
אחת התגובות היו, אני מצביע בן גביר בארצי, ופה אני אצביע מרץ, לצורך
העניין. כי זה סוגיות שחשוב, זאת אומרת, גם תחבורה ציבורית בשבת, אם תבדוק אותה, היא ספליט בליכוד. אגב, אני אגיד לך יותר מזה. חברי כנסת של הליכוד, שהליכוד היה באופוזיציה לפני, לא בסבב האחרון, אלא אי אז, לפני הרבה מאוד שנים, הביא הוצאות חוק לתחבורה ציבורית בשבת כדי להטריל את הקואליציה. זה דבר שקיים. הנושאים האלה הם הנושאים שלדעתי צריך להתחיל לחפור בהם חזק. זה אופסייד ציבורי, הרבה יותר מזה שיש ימנים שקשה להם עם בן גביר, ויש כל מיני ניסיונות להדגיש את בן גביר או סמוטריץ'. יש הרבה מאוד אנשים שמצביעים ימין, אבל קשה להם גם עם שס ועם דרי ועם גולדקנופ, ואין שום קמפיין היום שנותן מענה לסוגיות האלה. וזאת טעות לדעתי, שזה פשוט קהל שהמחאה הזו מפספסת. זה דבר ראשון. אבל הדבר השני שקורה, אם אנחנו מדברים על קמפיין שבעיניי הוא בעייתי, אתה הראש, אתה השם, זה, אגב, זו אמירה נכונה.
כן.
הראש הוא השם, אוקיי? הבעיה היא שמתנהלים כרגע שני קמפיינים על הספירה. קמפיין אחד אומר, אתה הראש, אתה השם, עזוב את הצבא, אל תיגע ברמטכ"ל, כל מי שמדבר נגד הצבא הוא בושה וחרפה, רק נתניהו השם, רק נתניהו צריך לפרוש, ומול זה נתניהו עושה קמפיין, אנחנו לא אשמים, רק הצבא השם, לרמטכ"ל אסור למנות תפקידים, מי שרוצה להחליף אותי בעצם משתף פעולה עם אויבי ישראל, ולא יודע מה. זה שני הקמפיינים שנמצאים. מאוד קל לבחור צד, ובקמפיין כזה אגב, מאוד קל לחזור לזרועותיו של נתניהו.
נכון.
כי בעצם אתה אומר, אני צריך להחליט אם זה נתניהו או אם זה הצבא. אוקיי.
ובוא נגיד, הצבא נכשל בשביל לעשירי.
זה לא שאלה.
אז אם זה הבחירה, אם זה הבחירה נתניהו או הצבא, אתה מציב בחירה די פשוטה בפני אזרחי ישראל,
בטח במיוחד של אנשים שתמכו בנתניהו.
נכון.
הרבה יותר, עכשיו, ולכן הקמפיין הזה של האופוזיציה חייב להגיד בצורה חד משמעית, כולם הביתה, כולם, גם הצבא, גם ראשי הצבא, הרמטכ"ל, די, נגמר. נגמר השלב העצים של המלחמה, דובר צהל הכריז שנגמר השלב העצים של המלחמה, גם הרמטכ"ל צריך לשים את המפתחות ולכת הביתה, כי כולם נושאים באחריות, וכשסמוטריץ' אומר שלרמטכ"ל אין סמכות למנות תפקידים, מחאה שרוצה להיות אפקטיבית, הייתה צריכה להגיד לו, סמוטריץ', אתה
נכון.
צודק 100%, וגם לך אסור יותר למנות תפקידים, כי שר האוצר נכשל, כי קופת המדינה הייתה במצב מנות זה, וגם הצבא נכשל, וכולכם צריכים ללכת הביתה, והסנטימנט הזה יכול לדבר להרבה יותר אנשים, כי הוא באמת, קודם כל, אני רואה זה, הוא נכון, בסופו של דבר יש בעולם הזה דבר שנקרא אחריות מיניסטריאלית. היא אפילו לא אשמה ישירה. היא איזושהי תפיסה שכל מי שהיה אחרי ישב על איזשהו כיסא, כשהיה מחדל כל כך משמעותי, צריך ללכת למען יראו ויראו, כדי שאף אחד יותר לא יישב על כיסא, כשדבר כזה קורה תחת המשמרת שלו. וידעו שאי אפשר להתחמק מזה. וזו אמירה שהיא פשוטה, היא עובדת קמפיינית, והיא לא מציבה לך את הספליט הזה, שבו אתה צריך לבחור האם אתה מאשים את הצבא או האם אתה מאשים את נתניהו, אלא היא נותנת לך לבחור האם אתה נותן לאנשים לברוח מאשמה או לא נותן לאנשים לברוח מאשמה.
כן, בהכי פשוט, באמת, אם אני צריך לחשוב בשנייה אחת על שלט באיילון, לכתוב את המילה הביתה, עם פרצופים של נתניהו, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ולא יודע, גלנט אפילו. סתם שזה יהיה...
כן, תקשיב, אנחנו
יושבים... שזה יהיה כאילו מיינסטרים שהקריאה הזאת ללכת הביתה. זה הזוי שאנחנו בכלל נמצאים בדיון מי יותר אחראי זה או זה. זה לא משנה. זה לא משנה, זה לא צריך להיות הדיון. וזה ש...
רגע, חד משמעית, מי שעמד בראש, ראש, ראש, ראש הפירמידה הוא הכי אחראי.
נכון.
אבל זה לא שייך.
אבל זה לא משנה. זה לא משנה, כי כולם בכל אופן צריכים... במבחן התוצאה, כולם צריכים ללכת. כלומר... עכשיו...
בבקשה. אנחנו יושבים, סליחה, מנהלים דיונים פוליטיים, האם גלנט רוצה לרוץ לרשות הליכוד, או יכול להקים מפלגה בשלו, או לפרוש, או מה שווים... גלנט היה שר הביטחון במחדל הביטחוני הכי גדול שהיה בתולדות מדינת ישראל. מי שרוצה להציב קו אדום בפני נתניהו, צריך לשים באותו סל גם את גלנט. זה קמפיין שעזוב אם הוא צודק או לא צודק אידיאולוגית, הוא קמפיין הרבה יותר אפקטיבי.
כן, זה קמפיין שאני חושב ש-80 עד 85% מאזרחי המדינה יסכימו איתו. אם אתה שם את הרמטכ"ל ליד נתניהו, ליד שר הביטחון, ליד ראש אמ"ן, דיינו. בקיצור, זה כן, שמה לדעתי המחאה מפספסת, ואגב, היא מכניסה אותנו, כמו שאתה אומר, לדיון הציבורי של שבו היא מפסידה.
כן, כי אנחנו שוב רק לא ביבי או רק ביבי, ועוד פעם המחנות מתפצלים באותה עמידה, ואני מצטער, אבל קרה משהו מאוד משמעותי בשביעי לעשירי, שהיה לו גם את היכולת לשנות את השיח הפוליטי בישראל, לא רק בין אחדות לפילוג וכל מה שאנחנו מכירים על שינוי השיח השישי לעשירי, אלא גם שיח המחאה לא יכול לחזור לשישי לעשירי במובן האסטרטגי שלו.
כן, אז בעצם שמנו שלוש בעיות על השולחן, אפילו שוב רק שתיים, הדרך שבה המחאה מבקר מנהלת את השיח הביקורתי כלפי הממשלה, והשני ההתמקדות בנושאים, שיש נושאים שלא מקבלים טיפול. זאת אומרת, יש, אתה יודע, בסוף יש כל מיני ארגוני מחאה, לא כל המחאה צריכה לדבר את אותם מילים,
נכון.
ועל כן...
הם עשו את זה מעולה, אגב,
נכון.
במחאה המשפטית, היה נכון. פתאום ארגוני נשים, נכון. הרי בוא, הרפורמה המשפטית לא קשורה, ובכל זאת צמחה בונות אלטרנטיבה, בסדר, מה שנקרא חילקו תפקידים, גם עכשיו אפשר לחלק תפקידים, צריך... יש פשוט נושאים שהחליטו לזנוח, וחבל, זה נושא הספליט.
כן, ובינתיים כל אחד עושה את הקמפיין שלו, סמוטריץ' עם קמפיין מאוד מוזר, אני חייב להודות, נגד הצבא. אגב, לא כתבתי את זה בנושאים, אבל אני כן אתן מילה שם.
תן.
אני חושב שהוא סמוטריץ' בתקופה פוליטית מאוד מאוד לא טובה שלו. אני חושב שהוא קצת איבד מגע עם הציבור שלו, ואיבד, אני לא ציוני דתי, אבל אני פשוט רואה את הסקרים של הציבור הזה, ורואה את הנושאים שבהם סמוטריץ' בוחר להתמקד, וזה הזיה. הראשון זה חוק הגיוס, זה הפלטה הראשונה שלו, שפשוט עמד לצד החרדים ב-100%.
כן, זאת הקלה פוליטית.
זה מדהים, זה כאילו היה, זה פשוט עומד לצדם, כשהציונות הדתית בסוף, צריך להבין, היא לא שם.
יותר מזה, אם אנחנו מדברים על זה שכולם צריכים קצת לחדד את העמדות, כי אנחנו רואים בחירות בשטח, זה דווקא הזמן של סמוטריץ' לתת שם רגע איזה חידור.
נכון.
על הנושא של הגיוס. נכון. מה אכפת לו? הרי לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית מסתמן שאין רוב. אז...
כן. הוא כאילו חושש מאוד מהאופציה של בחירות, שבשביל לשמר את הממשלה, הוא נותן כל מיני טייקים כאלה לצורך העניין. אז הדבר הראשון היה חוק הגיוס, שבו הוא באופסייד מוחלט מהציבור, כאילו ממש. הכי עצום שראיתי. גם בסקרים אתה רואה שהציונות הדתית הכי לא שם בעולם, בביקורת הציבורית, הם מאוד 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 צנו את המהלך הזה. ועכשיו, גם בקמפיין של הצבא, אני חושב שהוא לא מבין נכון את הציבור שלו. אני חושב שברור שיש אנשים שמאשימים את הצבא ושזה, אבל בציונות הדתית יש עדיין יסוד של ממלכתיות כלפי הצבא, שלא אוהב את האמירות האלה. במיוחד בציבור שמצביע לסמוטריץ' שהוא היותר ציונות דתית הערכית, השורשית, שהיא הבייס של הבית היהודי לאורך כל השנים, הם לא אוהבים את הסגנון הזה כלפי הצבא, הסגנון המשתלח שלא לוקח אחריות, ושם, שוב פעם, זה לא אופסייד משמעותי כמו עם הגיוס, אבל עדיין אני חושב שהוא נכנס פה בנקודה שאני לא מבין למה פוליטית שווה לו להיכנס
אני
בה.
אני אסביר לך למה הוא נכנס אליה, אני לא אומר אגב שהוא צודק, אני יותר נוטה למה שאתה אומר פה, למרות שהייתי שמח או לבדוק את זה בסקר, או לדבר עם מישהו בין הציונות הדתית, אבל...
כן.
אבל כן, ברמה המהותית, אני חושב שמה שקורה, דיברנו על זה קודם בקמפיין החטופים, אקו צ'יימבר. כאילו בסוף, סמוטריץ' רואה את המנדטים של בן גביר עולים, ואת שלו יורדים. והוא אומר ולכן הוא במידה מסוימת רודף אחרי המנדטים לכיוון בן גביר. הקמפיין של בן גביר נגד הצבא בהדלפות מתוך הקבינט של אתם אנשי הקונספציה, עובד לבן גביר. ולכן סמוטריץ' לדעתי מנסה גם הוא להיות קצת בתוך הקמפיין הזה. אבל...
הוא לא עושה את זה באופן אלגנטי.
וזה אפילו לא שאלת מי הקהלים. גם אם זה אותו קהל, פשוט יש את מי שתפור עליו להוביל קמפיין.
לא, גם...
זה קמפיין של בן גביר.
כן, וגם... בדיוק, זה קמפיין של בן גביר. וסמוטריץ' שהוא עומד בחדשות 12 ואומר, מי שהיה אחראי על השביעי לעשירי, אין לו סמכות למנות, כאילו, אני בטוח... שמה, אין שום סיכוי שגם איש שרוף בבית יהודי, אחי זה חולצת בית יהודי, סרט התנתקות מאחורי הגב, לא רואה את הדבר הזה ואומר לעצמו, זה אמירה הזויה. כאילו לא הגיוני שאתה אומר שהצבא אין לו סמכות למנות, כשאתה שר אוצר שתכתב קרה הדבר הזה ומעביר תקציב מדינה. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, זה לא מסתדר, זה לא מתכנס, זה אמירה לא, לא, שלא יכולה לעבור. אז... לדעתי הוא, ההתנהלות פוליטית שלו ממש ממש גרועה בזמן האחרון, וזה מצטרף למין, אתה יודע, היה לנו ביקורת כללית על סמוטריץ' על ההתנהלות שלו בחצי שנה, שנה האחרונה. אני לא יודע מאיפה זה נובע, אני לא יודע מה קורה שם, אבל הוא מאבד כיוון. כאילו, אני לא מצליח להבין את ההתנהלות שלו, באמת לא מצליח.
טוב, אני רוצה לעשות סקר.
אתה רוצה אתה לעשות סקרים?
לא עשינו הרבה זמן. מה שנקרא, כתבו לנו.
כן, כתבו לנו.
מה בא לכם שנבדוק?
אבל יש עוד כמה נושאים ש...
סליחה, חשבתי שסיימנו.
לא, לא סיימנו.
מה עוד רצית?
רצית לדבר על מפלגת העבודה.
לא דחוף לי.
לא דחוף לך?
לוקה, כמה זמן אנחנו לתוך ההקלטה?
40 דקות.
לא, יש לנו זמן.
יאללה, נדבר, בסדר.
ניתן איזה מפלגת העבודה.
טוב.
טוב, יאיר גולן. מכנס מאחוריו את כל...
זה עצוב.
כל המחנה מאחוריו, אתה יודע.
תקשיב.
כל ה...
אתה מרגיש את הרוח החדשה הזו?
מה זה מרגיש את הרוח החדשה? כל 20 העוקבים בטוויטר ריטוויטו את הודעות התמיכה.
לא, אבל גם, תקשיב. הבן אדם הביא פה דמויות כאילו...
קליבר.
כאילו, אתה יודע, הביא מלא המון רוח חדשה.
זה העניין, אתה מבין? כי מה שהיה חסר לדעתי, ותמיד אמרנו את זה, זה הרוח החדשה, משהו חדש, איזה פרשיות, איזה כזה תחושה של התחדשות, של הבנה, שלא חוזרים לשיח. והנה, בא יאיר גולן, ומניח את כל ההתחדשות הזאת על השולחן, וזה תענוג לראות, אתה יודע? זה תענוג לראות.
חקים וחקלים.
חקים וחקים לשעבר, וכל השיח החדש, ממש.
המון, כן, המון רענון. תראה, במידה מסוימת יאיר גולן מקים את מרץ מחדש בתוך מפלגת העבודה. אגב, גם בסקר שאנחנו עשינו דאז, ראינו שאם יאיר גולן עומד בראשות העבודה ומרץ עדיין רצה, למעשה יאיר גולן שואב את מרץ. הוא לא כל כך מביא, הוא בעצם מייצר את האיחוד בלי לייצר את האיחוד מראש.
כן.
וזה די מה שהוא עושה, הוא בעצם... גם מביא את האגף השמאלי יותר של מפלגת העבודה כבר, אבל אתה יודע, הוא דיבר הרבה על מחאה, אבל בינתיים זה נראה, אין דמויות חדשות, זה רק הדמויות המוכרות לנו, מה שנקרא. ההכרזה על הריצה הייתה...
דיברנו על זה בעדכוני תקשורת, כן, זה היה...
הדלפה... בערב שאושרה באיזה תדרו, בלילה, בלילה בחירות המקומיות שאף אחד לא התעסק בזה. אגב, דיברתי אתמול עם כל מיני אנשים, סתם, אמרתי, תגידו אותי, כי אנשים לא יודעים שיאיר גולן הודיע שהוא רץ לראשות העבודה. לא יודעים את זה. מה, למה לא עשית את זה? סיבת עיתונאים, זה אירוע תקשורתי, לא יודע, כאילו זה אירוע תקשורתי, משהו, זה פשוט, ראית את הסרטון אחרי זה?
ראיתי את הסרטון אחרי זה.
שהוא מסתובב בגינה של עצמו ותולה שלט של עצמו.
כן.
זה כאילו... טוב, זה לא נראה מבטיח. תראה, היתרון המאוד משמעותי של יאיר גולן זה שכרגע הוא פשוט לבד על המגרש.
נכון.
הוא שולף את כל מה שאפשר לשלוף כרגע. אני מניח שזה קורה כדי, מה שנקרא, לבצר את מועמדותו ולוודא שלכולם ברור שהוא הגיע. מצד שני, הבחירות עוד חודשיים, יותר, חודשיים וחצי. אף אחד לא יזכור את מה שקורה עכשיו. אם היה מגיע מועמד אחר, קצת, אולי טיפה מבחוץ, אולי מביא איזה אנרגיה אחרת, אולי מביא כמה אנשים חדשים, ונכנס עוד נגיד שבועיים שלושה אחרי שיאיר גולן נשחק עם כל המוכרים והטובים, אני חושב שהיה יכול להיות קרב הרבה יותר פתוח ממה שאנשים
כן, לגמרי.
מסוגלים לדמיין.
לגמרי.
כאילו, בסוף, אחרי כמה חודשים שלכולם ברור שיאיר גולן עומד להקים מפלגה או להשתלט על זה, הוא לא הביא אף דמות איתו מבחוץ, הוא לא הביא אף בשורה, זה לא נראה חדשני, ונראה שדווקא מי שייתן לזה להישחק ויפרוץ, גם לא יישארו לו כלים ליאיר גולן, כי הוא למעשה הוציא כבר את הכל החוצה.
כן, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, יש איזה קטע אצל יאיר גולן, שככל שהזמן פשוט באופן אמיתי, עובד לרעתו תמיד, כי הוא מדבר. ואז נוצרת בעיה, אתה מבין? אז כל מי שייתן לו לדבר שבועיים, שלושה עכשיו, מעלה את הסיכוי, למרות, תגיד.
לא, זה לא קשור בכלל לדבר.
אוקיי, אז תנו לו שבועיים, שלושה, תבחנו, ובוא נראה, כאילו, זה יכול להיות מעניין.
זה שהיה קמפיין פעם של אהוד ברק לראשות העבודה, שברק חזר בפעם השנייה לראשות העבודה, זה היה לו קטע חדש, הוא כאילו לא מדבר. הוא לא התראיין, הוא לא הופיע, הוא לא נעם, הוא לא, שום דבר. זה היה קטע. אני, הוא הפסיק לדבר, כן, כבר לא מדבר.
כן.
והוא ניצח ככה.
בבקשה.
אז אולי...
אבל אין, הוא לא יכול. הוא לא מסוגל, האיש לא מסוגל, זה בעיה. לא, רציתי להגיד לך רק בקוריוז ככה, בקטנה, על, על ההכרזה, כן. שברגע שראיתי שעמית סגל דיווח על זה... הבנתי שמשהו השתבש. כי אם עמית סגל הוא זה שמדווח על יאיר גולן, אתה יודע שזה הגיע ממקום אחר.
כן, היה איזה שיבוש.
כן, ואז באותו ערב הוא עוד הוציא הודעת תיקון שהוא בוחן, אבל הוא כן, ואז זה בקצור, הכריז באיזה 11 בלילה אחרי דיווח של עמית סגל. בליל הבחירות המקומיות, אחרי דיווח של עמית סגל שהוא שוקל את ריצתו. כן, תשמע, התנהלות תקשורתית זה לא היה הצד החזק של יאיר גולן, ונראה שזה כאילו לא משתפר. בוא נראה, אני, תשמע, באמת, מעניין לראות כאילו מה התפתח שם, אז...
תקשיב, בפוטנציאל יש המנדטים. גיבור מלחמה.
נכון.
סגן רמטכ"ל לשעבר, בתקופה שכולם מחפשים ביטחוניסטים. העבודה מרץ, זה כל הזירה הזאת כנראה תרוץ ביחד, בעצם המפלגה היחידה משמאל...
כן. אבל אני אצטט מישהו מאוד חכם. אם היו שואלים אותך לפני 5 שנים, שסגן הרמטכ"ל, שזה יפסיד בריצת ראש בראש עם זהב הגלון, 70-30,
ויסיים מספר 5.
ויסיים מספר 5 במרץ, כן. לא היית אומר. אבל יאיר גולן פשוט יש לו את היכולת הזאת, אז זה כאילו... בוא נראה.
בוא נראה.
אני באופן אישי רק כאילו כחובב פוליטיקה ברמה של לצפות ולראות וכאילו ליהנות, בא לי לראות את הקריסה הזאת, כאילו,
איזה איש רשעת.
לא, ברמה של השעשוע, כאילו.
לא, אני אשמח לראות את זה מצליח, אתה יודע?
כל הכבוד. אתה איש גדול ממני.
יש לי, לא, אגב, גם מתוך חיבה לפוליטיקה, אני, הרבה 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 מדי שנים, כאילו, אתה רואה את המחנה הזה, כל פעם מנסה להרים מישהו, ואז סתם, מרב מיכאלי הורמה וזה ומדהים, וסילקו אותה בזפת ונוצות ובבשת פנים. זהב הגלון, רק חיכו שהיא תחזור, והנה היא חזרה ואיזה יופי, ולא עברה את אחוז החסימה. כאילו יש איזה משהו, וזה די, זה חמוץ. כאילו דווקא אני הייתי אומר, די, בוא נראה את פעם אחת איך זה נראה שזה מצליח. זה נראה לי יכול להיות מעניין לראות את זה מצליח. מי יצליח כאילו להיות האדם המקורי שיביא את השפיץ, שיגרום לדבר הזה להצליח, ואיך נראית ההצלחה של זה? יותר מעניין אותי מלראות שוב איך נראה הכישלון של זה.
כן, אבל אתה מבין שהתיאור שלי יש לך מבוססת שהאיש הזה זה יאיר גולן.
בסדר, בוא נראה, אולי... אולי יצליח, מה? אולי זה יצליח.
בסדר, אתה יודע מה? עובר למחנה שלך. הלוואי והוא יצליח והוא יוביל את השמאל ויהיה ראש ממשלה.
אגב, אני אמרתי, אני לא בטוח עדיין שהוא ינצח את הבחירות לעבודה.
בדיוק.
אבל...
לא, אני רוצה שהקריסה שלו תהיה לפני הבחירות. אם כבר שהקריסה תבוא, אז היא תהיה מצחיקה כמה שאפשר.
לא, תקשיב, קריסה לפני הבחירות זה... טוב, נו.
זה בקלפים.
הכל בקלפים.
הכל בקלפים. אבל לא, זה אני רוצה להגיד משהו רגע לסיום שכאילו קצת ירגיע. בינתיים ההתנהלות שלו מלבד זה שהוא יורה הכל מוקדם, לא ראינו איזה פדיחה משמעותית בחודש האחרון, שזה מרשים.
תודה ללוקה שערך, תודה לאורי שהשתתף, תודה למי שצפה, היה קהל לייב היום.
כן,
שמחים שבאתם. אם תרצו שנעשה, אגב, נפתח לי יותר קהל לייב.
כן, אם אתם רוצים לרכוש כרטיסים,
אז תכתבו לנו בפרטי, אולי נעשה, אולי נעשה אירוע לייב, רוצה אירוע לייב?
יו, זה יכול להיות מגניב.
אז תמיד פלטה, תשאל את לוקה, לוקה פעם עשה אירוע לייב לפרות, ואף אחד לא הגיע.
כן? לא הגיעו? הגיעו, קטן. למרות שהקהילה שלנו היא מאוד נאמנה.
כן, אפשר אולי גם להביא אורחים...
אורחים מעניינים.
אורחים מעניינים מפעם, כתבים וזה, בואו
נחשוב על זה.
נשקול את העניין. תודה.
טוב, תודה לכל מי שהיה. ביי.